אני מעריך את גלית בן שמחון בפודקאסט שלי. תודה רבה שהגעת. איזה כיף. וכבר מהשיחה המקדימה הבנתי שהולך להיות לנו שעה כיפית לחלוטין.
אני מאוד מקווה.
מדהים. אז אני רוצה לשאול את השאלה הראשונה, מה עושה לך את זה היום? אחרי שכבר צברת, ראית, ודברים גדולים ומעניינים שבאים מהבטן.
מה שעושה לי את זה, זה לראות נשים בעמדות מפתח. זאת אומרת, אני רוצה לראות יותר נשים כובשות פסגות, יותר ויותר נשים שיעשו כסף בעצמם, לא ירשו. כאלה הצלחות עושה לי את זה, וכמובן הילדים שלי והנכדה שלי. שנולדה עכשיו אני בת...
למה נשים לא עושות מספיק כסף לטעמך?
וואו, אז ככה, זה מתחיל...
ואת יכולה להתחיל איתי ממש מההתחלה?
אני אתחיל איתך מההתחלה.
יאללה.
קודם כל, אנחנו הוסללנו כנשים, מגיל מאוד צעיר, לא לקחת סיכונים. אתה זוכר את הסיפורים האלה, כשאימא הולכת לגן עם, עם הבן שלה, או גם האבא, זה לא משנה, והילד רץ, או שהוא מטפס על העץ, או שרב עם מישהו, ואבא אומר, וחוזר, ואומר לו, אבא, הרביצו לי, וזה, מה זה הרביצו לך? תחזיר בחזרה, תהיה גבר, מה זה צריך להיות? מה אתה מתבחין? מה אתה בוכה? ומה קורה כשילדה רצה ומטפסת על העץ? בוא, 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 תיזהרי, תיזהרי, מחזירים אותה אחורה. או מישהו מרביץ לה, מה קורה? את צריכה להבין אותו, את צריכה להתחשב בו, הוא בכלל רוצה אותך והוא אוהב אותך, הוא לא יודע לבטא את זה. זאת אומרת, אנחנו מחנכים את הילדות שלנו באופן שונה ממה שאנחנו מחנכים את הבנים שלנו. ממש מדי וואן. את הבנים לקחת סיכונים, את הבנים להעיז, להשתולל, לריב, להרביץ. אתה יודע, להיות בולד, ואת הבנות...
זה הרי מטופש לחלוטין.
זה מטופש.
כל אחד יכול בכל עכשיו, גיל לפרוץ הפריצה שלו במותק.
אבל...
אז אנחנו ההורים כבר עושים את זה?
אנחנו ההורים כבר עושים את זה.
כי עשו לנו
לא,
את
אני
זה.
אני בכוונה לא רוצה לדבר, כן. אני כבר לא רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, על מערכת החינוך, ועל איך שהיא, איך היא מחנכת, בנושא של שוויון מגדרי כבר במערכת החינוך, שכמעט ולא קיים, ועדיין יש אמא ואבא, ולא אמא ואמא, ואבא ואבא, וכל המשפחות האלטרנטיביות שקיימות היום. הדיאלוג הים הוא דיאלוג, הוא דיאלוג עדיין שמחנך נשים לא לקחת סיכונים, לוותר, לא להעיז. ואגב, המחיר הרבה יותר כבד גם בשביל הגברים, כי בצד השני יש גבר שצריך להוכיח את עצמו, תמיד להיות חזק, ולא מאפשרים לו באמת לבנות, לא לבנות, צריך לבחור. אז אני אומרת שהחינוך המגדרי שלנו מתחיל כבר מגיל מאוד צעיר, בהסללה הזאת שלנו לא לשאוף גבוה כנשים ולא לקחת סיכונים.
ואת רואה את זה גם
היום? גורם אותנו לא להרוויח כסף.
גם היום ב-2023.
אז עכשיו אני רוצה להגיד לך איזה אכזבה גדולה. אני אומרת לך, היום האכזבה הכי גדולה שלי, אני פתחתי את פנטרה, מתוך מקום לקחת נשים טובות ולהפוך אותן למצוינות. לעזור להם לגייס כסף, לעזור להם לפתח את העסקים.
פנטרה במובן של פנטרה. פנטרה.
כן, הסלנג הוא ישראלי, אבל אתה יודע, המילה פנטרה שהיא סלנג ישראלי, אבל הרעיון היה שזה פנטרה. פנטרה זה חמש החתולים הפראיים, כן? זה הליונס, טיגרס, לפרד, ג'אגואר ובלק פנטר, אוקיי? כל פנטר מתנהג אחרת, אוקיי? רק הלוויה, שהיא בעצם...
יום מלכה.
הלוויה, בעצם רק הלוויה צדה עבור האריה שלה, זאת אומרת, היא צדה את האוכל לאריה, וגם בעבור כמובן הגורים. הפנטרה השחורה, סליחה, היא צדה ביחד, ועבור האריה בעבור גורים בקבוצה. Okay. הפנטרה השחורה צדה לבד.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אני אמרתי, לא משנה איזה פנטרה תהיה פנטרה. זה העיקר, את תפספסי הזדמנויות.
העיקר שתהיה פנטרה.
העיקר שתהיה פנטרה. מה זה פנטרה? בשביל זה לא לפספס הזדמנויות. אני חושבת שאחת הבעיות הכי גדולות של נשים, זה שהן לא לוקחות סיכונים. כשאישה מגישה עבודה, כבר מהאוניברסיטה, אתה אמרת שאתה זה, כשאישה מגישה עבודה, היא מגישה את העבודה שלה, כי ב-100% מוכנה. או כשמבקשים מנה ללכת לארצות, ואתה אומר לה, בואי, תרצי בנושא, היא אומרת, לא, רגע, שנייה, רגע, באיזה נושא? אוי, אין לי ניסיון, אוי, אני צריכה לחשוב על זה.
היא לא קופצת
למים. מה קורה עם גבר? גם אם הוא לא יודע, גם אם אין לו ניסיון, קודם כל מגיש עבודות, מחקרים אומרים, גברים מגישים עבודות מאוניברסיטאות, שהם 60% מוכנות. גברים, אתה תבוא לגבר, תגיד לו, אני רוצה שתרצי, ולפני שאתה מסיים, במה? הוא אומר, ברור.
אין שום בעיה, גם הוא לא מכיר את הנושא.
עכשיו, זה מטורף. עכשיו, בכל הפרמטרים של מנהיגות, שאתה בוחן היום, יש 15 פרמטרים של מנהיגות, בעולם זה של מחויבות, של אמפתיה, של לקיחת, של אחריות, של דיאלוג. בכל הפרמטרים, נשים זוכות בציונים הכי גבוהים בפרמטרים של מנהיגות. כי יש להם את אותן תכונות, יש להם יותר תכונות של מנהיגות, ב-DNA שלהם בכלל.
בגלל היותה אישה.
בגלל היותה אישה. עכשיו, הדיאלוג, ואז מה אני אומרת? הרי בדי-אן-אי שלך, בהשכלה שלך, ביכולות שלך, את לא פחות מגברים. הם רובם יותר משכילות, יותר מנוסות וכאלה. זאת אומרת, דה פקטו, אתה רואה שרק 5% מההון בעולם מוחזק על ידי נשים. 5%. וב5% אני אומרת לך ש4% מהם זה יורשות. וכאלה שירשו את הכסף שלהם. אולי אחוז אחד עשו את זה בעצמם. שנה שעברה, מבחינת כסף, שגייסו כסף נשים למיזמים ב-2021, רק 1.8% מההון גויס למיזמים שמובלים על ידי נשים. זאת אומרת, 98.2% מהכסף גויס למיזמים של גברים. זאת אומרת, אתה רואה? עכשיו, אתה אומר, למה? אז אפשר ללכת ונותח את זה, למה? קודם כל, בעמדות מפתח, קרונות הון סיכון, יש רק 5-6% שותפות. אז ברור לך שגברים, כשהם יושבים מול נשים, לא עושים את זה בכוונה, אבל דיאלוג בין גבר לאישה הוא שונה. אישה שהיא מעססת, או לא בטוחה, אומרת, אני צריכה לחשוב על זה, גבר חושב שהיא לא מקצועית. הוא מתרגם את זה כלא מקצועית.
ואם גבר אומר שהוא רוצה לחשוב?
אם גבר יגיד שהוא, אם גבר יגיד לגבר, גם הוא לא מקצוען. גברים צריכים להיות בטוחים, לדבר על חזון, לדבר על עתיד, לדבר על... אין בכלל, אין ספק בכלל. ככה העולם מתנהג היום. על אנשים שבאים ומספרים סיפורים ומוכרים סיפורים שאין להם אחיזה במציאות, ועדיין משקיעים בדבר הזה. כל הבועה שאתה רואה היום, כל מה שקורה בהייטק היום, כל השווים שלו, זה בגלל אותם סיפורים. שאנשים לא, בעצם מכרו חלומות, לא עבדו. עכשיו, כשאתה רואה בניתוח כספי, פיננסי, של ה-SP500, אתה רואה שחברות שמנוהלות על ידי נשים, יש להם רווחיות עודפת של בין 15% ל-20%. כי הן מחושבות. כי הן לוקחות סיכונים מחושבים, בוא נגיד. הן חושבות, הן לא קופצות למים. אתה רואה שתוצאות עסקיות של נשים יותר טובות. אתה רואה גם כשיש חברות עם משברים, את מי הם לוקחים? במשבר, חברות במשבר, לוקחים נשים. כי הן יודעות לטפל במשברים, יודעות לטפל באנשים וכאלה. דה פקטו, אבל בשורה תחתונה, אני הקמתי את פנטרה מתוך מחשבה שיש סמנכליות מדהימות. בחירות במשק, שזה מקסימום שמגיעות אחר כך הן נעלמות. שהם בעצם יבואו, בטח בגלל גיל 40-45, עם מספיק שכל, יבינו, בונה, אין לי יותר לאן להתפתח. אין ג'ובים בשבילי. על כל משרה יהיו 100 גברים שהם יקבלו, שנייה, רגע, שהם יקבלו את המשרה שלך. זאת אומרת, אין לך ברירה. כל אישה צריכה עסק משלה, בטח אם את מעל 40, ובטח אם את אינטליגנטית. בטח. ואז אני פוגשת נשים מדהימות, שהיו סמנכליות בבנקים, חברות ביטוח וכאלה, שאין להם עבודה. אמרת להם, בוא תפתחי עסק. לא, לא בנויה לזה. זה אסון. עכשיו אני רואה אותם תפרניות, עכשיו אני אשבע לך תפרניות, זה לא בצחוק. הן לא דואגות לפנסיה שלהן, הן לא יודעות להשקיע בבורסה. תפרניות. אז אני רוצה לחבר נשים לכסף, אני יודע שאתה רוצה לדבר, רק את המשפט הזה, נשים אין להם כסף, הן תפרניות, כי הן לא עשו אף פעם כסף, הן לא חשבו על הפנסיה שלהן, הן חשבו של עולם חוסן, ואני אומרת לך, בגיל 60-62, שערו עם 30% מההכנסה האחרונה שלהן, ותוריד את כל האוברד שהן לא מכירה, נשארים 5,000 שקל, מי יכול לחיות? אלא אם כן, יש לך ילדים עשירים, וזה לא קורה בדרך כלל.
אז אני
רוצה... וצריך להחזיק בעל עשיר, שזה גם לא קורה.
אז אני רוצה, אני רוצה להתערב, לא בגלל שאני לא מסכים, אני גם מסכים על הכל. כל מה שאת אומרת בעיניי הוא מדויק לחלוטין, ובתור פמיניסט מאוד מאוד חזק, ותמיד אני אומר שהמושג פמיניסט כבר מכניס אותי לאיזושהי אפליה, אבל אני אסביר לך למה לא. קודם כל, אני מבין שהדברים האלה באים מאוד מההתחלה, נכון?
רק מחינוך.
שאת אומרת, זה רק מחינוך, נכון? כרי בסך
הכל... רק חינוך.
בסך הכל... חוץ מהבדלים פיזיולוגיים, אין הבדל. כל אדם נולד, כל אדם יש את הכישורים שלו, את הרצונות שלו. אני אגב באופן אישי מאוד מאוד מרגיש בנוח, מעריך, ומנסה לדחוף אדם באשר הוא, נשים, גברים, אני עובד המון עם נשים. למעלה ממחצית האנשים פה אולי יותר מזה, אני סטטיסטיקה מדויקת, יש פה הרבה אנשים בבייקר טילי. למעלה ממחציתן לנשים, וזה תענוג אמיתי. אני רק מבין יותר ויותר, אפילו כהכנה לשיחה בינינו, שבאמת הבעיה באה בבסיס. אם האבא כבר מ-day one מתייחס לילדה שונה מאשר לבן, אז אתה יודע, זה רץ.
גם אמא אגב.
הוא גם אמא. וזה רץ, כי בסוף אותו אבא שהתייחס לבת ולבן שונה, מחר בבוקר הוא מורה בבית ספר, ומחרתיים הוא מעסיק. ואחרי זה הוא גם מגיע לעמדות אחרות, וזה משהו שרץ. והניסיון שאני חושב שאנחנו רוצים לעשות הוא באמת לעבוד על החינוך למטה. כי אם אתה תטפלי בתוצאה, לא יקרה הרבה.
נכון.
ואגב, הרבה מאוד נשים הגיעו באמת לעמדות מפתח בצורה מטורפת, ולפעמים את יודעת אפילו חשבתי שבגלל שהן חיו בסביבה מפלה או בעייתית שאנחנו שוחחים עליה, הן ניסו להיות אוברשוטינג, וזה חבל. כי באמת לאדם יש כישרונות, ואת יודעת, כל מה שאת אומרת, על היכולת הנשית, בעיניי יכולת מופלאה. ובסוף יש גם פיזיולוגיה. ובסוף גברים ונשים הם שונים ברמה הבסיסית. ואני חושב שהאג'נדה הזאת היא אג'נדה מעולה. איך זה מסתדר אבל עם החברה הערבית, עם החברה הדתית? שם יש לנו בעיות שהן בעיות מהשורש. ילדה בגיל 18 צריכה ללדת, זה כאילו דברים לא נותנים לה לנשום. איך זה מסתדר בישראל הפלורליסטית? איך זה מסתדר?
מאחר ואני, במוצא שלי אני מרוקאית, מאשדוד, ומגיעה מהפריפריה, זה אפילו לא...
את חווית את זה שהיית ילדה שאבא אמר, את לא הבן
כאל? חס וחלילה, אבא שלי זה אחד האנשים הכי... ששאול בן שמחון, מי שלא יודע. הוא הקים את אשדוד, הוא היה אחד האנשים הפעילים, חבר ועדה מרכזת.
אז את מ-day one לא הרגשת את זה בבית?
אני מ-day one בן אדם יצור עם תודעה, מודעות חברתית, אקטיביסטית.
באמת? אז זה מהבית.
הוא הקים את
הילדים
בזה מהבית, כן, והוא אבא שלי תמיד אמר לי שאני יכולה הכל. ולכן אני מי שאני, בגלל שהיה לי הורים שנתנו לי את ה, לפחות את ה, שתלו לי את הרעיון שאני מסוגלת להכל ושום דבר לא יצור. אני זוכרת שנולדתי כבת בחורה, וזו במשפחה אמרתי, נכון שאני הבן, שהיכלת לו, אני יותר בן מבן, הייתי תמיד בשביצה, למה אני, כי הילד תמיד זה, למה לא נולדתי בן, כשאתה יודעת, גם כשנולדתי באשדוד, בגיל מאוד צעיר, אני רציתי לשחק כדורגל, ולהיות עם הבנים וכאלה, ולא הבנתי למה אני לא יכולה לשחק כדורגל עם הבנים, כי אני יכולה לקרוא אותם.
כי הם לא נתנו
לך. לא נתנו לי לשחק כדורגל עם הבנים.
זה חלק מהעניין.
כן, ואני אומרת, מה זה צריך להיות? למה לא יכולה לשחק? ובגיל 12 הלכתי לים, הייתי רק עם החלק התחתון של הים, והחברות של אמא שלי באו, תגידי לה שתשים את החלק העליון. ואני זוכרת את זה, זאת איזו תודעה פמיניסטית מגדרית. אני אומרת לה, אמא, שברגע שהבנים ישימו חזייה, כשגם להם אין ציצי, אז גם אני אשים.
אוקיי.
זה היה ממש כאילו, לא הבנתי למה מתייחסים באופן שונה לנשים, הרי אין לי ציצי.
את הרגשת את זה על עצמך לאורך הקריירה ובתקופה שהתפתחת וגדלת ולמדת והגעת לעסקים וכו'?
שמה הרגשתי?
הרגשת את האפליה הזאת עלייך?
אני לא מדברת על אפליה, אני בכלל... בחיים אני האחרונה שדבר על זה, אני לא מרגישה קורבן, לא מרגישה אפליה, לא מאמינה בזה. כשאני שומעת את דודי אמסלם עם הדיבורים המזעזעים שלו, האיש המסית הזה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, והקורבנות הזאת, אנחנו באנו לישראל לא כדי להיות מרוקאים, אנחנו באנו לישראל כדי להיות ישראלים, אנחנו באנו לישראל ומי שלא, ומי שמאשים עד היום, אחרי כל כך הרבה שנים, את הממסד ומה שהיה, אתם כבר 40 שנה בשלטון המליכוד, את מי אתה מאשים בדיוק? 40 שנה אתם בשלטון. אתם אלה שמקבעים, אתם אלה שעושים הסכמים החרדיים, אתם אלה שגורמים לבערות.
אבל הוא לא רואה את זה.
איפה, אתה מאשים את, 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 השמאל, את השמאל במה שקורה לפריפריה? אתה לא מתבייש?
אבל אם אני אחזיר אותך, את נתקלת במשהו?
לא, אני אצלי...
נתקלת,
לא.
ראית, אולי לא הרגשת, אבל ראית את זה
אני,
כל הזמן.
אני לא נתקלתי ולא ראיתי, כי זה לא היה בכלל במודעות שלי. בכלל לא היה המקום הזה שמישהו אומר לי, לא, זה בגלל שאני מרוקאית מאשדוד. אין דבר כזה, מה זה שטויות האלה?
ממש.
מישהו אומר לי, זה בגלל שאני כנראה לא מספיק חכמה, או לא מספיק ראותה, או אין לי מספיק ידע, וזה מגיע לי. אחריות שלי למה שקורה לי בחיים, זה אני את זה ללמוד יותר, ולהבין למה אנשים מתייחסים אליי ככה, ואחריות שלי להבין שהמציאות היא המציאות שאני צריכה ליצור, ואני לא יכולה ליצור אותה, יש מיין. ולצערי הרב, אני למדתי המון, ולמדתי המון גם מניסוי בתעניה, וגם מניסיונות וכישלונות, וגם הצלחות הדעה ותוצאות לא טובות. אבל הלכתי בדרך מתוך אמונה שאני, זה תלוי רק בי. ואף אחד לא לקח לי ולא שתה לי ולא לזה, זה פשוט מגוחך בכל רמה שהיא, מגוחך. אז נכון שיש אנשים בפריפירה ובטח במזרים, במגזר הערבי והפלסטיני, כל מה שקורה היום, שזה נורא, מסכנים. היום קראתי מחקר שעל פי סקרים בעזה ובגדה, 50, יותר מ-50 אחוז, 60 אחוז מהפלסטינים חווים תסמינים של דיכאון. עכשיו, את זה אני מבינה, אתה יודע, אתה נמצא בסביבה שבאמת לא נותנים לך להתפתח, ולא נותנים... את זה אני מבינה. בפריפריה אין את מי להשם, רק את ממשלת הליכוד. אין את מי להשם, ואת החרדים. אין את מי להשם. בטח לא את השמאל ואת הזה. נכון שהיו כל מיני מחדלים של מפאי וכאלה, אני זוכרת שעלינו לה... אני... אבל בואי נע, עברו מאז, אנחנו כבר ב-75 שנה. אני, אבא שלי עלה לארץ ב-47. הקים פה מדינה לתפארת. גייס מלגות ודאג שאנשים ילכו ללמוד. מה אתם מתבחיינים? אתם אשמים. ישראל הראשונה, ישראל השנייה, מי עשה אותה? אתם, הליכוד. אתם שהתבססתם מהסתה, ואתם שצמחתם בגלל הסתה, והפרדה, וישראל הראשונה והשנייה, זה אתם אשימים. שאתם גורמים לאנשים להרגיש סוג ב', במקום לתת להם חינוך והזדמנויות וכאלה, מי הזניח? והזנחה של הפריפריה היא הזנחה של הימין.
תזכרי שהם אולי אשמים, אבל עדיין לאורך הרבה מאוד שנים הם חוזרים ונבחרים על יותר אותה אוכלוסייה.
נכון, כי יותר קל להשאיר אותם ככה, כי יותר קל להם. אתה יודע, אנשים שאין להם הרבה מה לתת למדינה, ואנשים שמתבססים על הסתה וגזענות וכאלה, אין הרבה שכל שם. אתה מבין? אין הרבה שכל שם.
ולכן, אין הרבה שכל.
אין הרבה שכל שם, סליחה. סליחה, כי אם הם לא מבינים, כל אנשי הליכוד, וכל החרדים והקיצונים האלה, שהשכלה זה הדבר הכי חשוב, ולא נותנים להם לימודי ליבה, אוקיי? ולא נותנים להם תקציבים. אם הם לא מבינים את זה, אז עם מי אני צריכה לדבר בדיוק? את מי אני צריכה להאשים? הכסף בידיים שלהם, התקציב בידיים שלהם.
פעם אחרי פעם לשלטון.
הם שומצומים בגלל שהם, כל הטיקט שלהם, זה טיקט רגשי שלקחו לי ושתו לי ואנחנו מסכנים והם גם, אתה יודע, הם מטפחים את זה. הם מטפחים את זה. זה ישתנה רק קודם כל אם תהיה ממשלה חדשה. והגיע הזמן שתהיה ממשלה חדשה. אנחנו כבר רואים את זה בסקרים, שאין להם בכלל, אין להם בכלל רוב, אין להם קואליציה, הם ירדו לאיזה 51, בלי הערבים, כן? אנחנו היום גם בלי הערבים.
אבל יש עוד כמה שנים טובות על הבחירות.
לא, אנחנו, אני מקווה, תראה, במקרים הקיצוניים האלה בסוף הם יפילו את עצמם בפנים. זה לא אנחנו נצליח כי יש להם רוב. מבפנים מטפלים, בגלל אגו, בגלל חוסר מודעות, בגלל זה.
אני חושבת שאנחנו הולכים לבחירות קרובות.
אנחנו הולכים לבחירות תוך שנה. אנחנו הולכים לדעתי לבחירות תוך שנה. אין פה, אף אחד לא יכול להחזיק את המדינה במצב הזה, וגם אתה רואה. יש, שאלת אותי כאילו איך הגענו על אחריות. אחריות, קודם כל, היא שלנו, אני לא מאשימה אותם. האחריות היא שלנו, של המחנה הדמוקרטי, ליברלי, שישן, ישן, 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 ונתן לזה, בפיחות הזוחל הזה, לקחת לנו עוד ועוד זכויות, ועוד ועוד תקציבים, וחוסר שוויון, וחוסר שוויון בנטל, ואנחנו הגענו למצב הזה, כי מתוך התנסרות, אוי הם מסכנים, אוי וזה וזה, ונתנו להם, פשוט, בפיחות זוחל, לאותם זרמים קיצוניים, להגיע לעמדות מפתח, להיות בממשלה הזאת, ולנהל לנו את החיים. ולכן נגמר, השד החילוני התעורר, התעורר השד החילוני, התעורר לגמרי.
רואה את זה עכשיו.
ברור, אני רואה את זה עכשיו.
זה לא שלא קרה, 75.
זה לא קרה. זה לא, אנחנו לא אמנו, אני יודעת, אני קוראת ספרים עכשיו, שפתאום, אני רואה, אני רואה את אותם זרמים שכבר קיימים, והציונות
הבאה. גם את מפחדת ממה שקורה ברחובות?
אני מאוד מפחדת ממה שקורה ברחובות.
למה?
אני מאוד מפחדת, כי אני רואה את ההסתה, אני רואה מלחמת אזרחים, אני רואה שנאה, אני רואה שנאה, אני גם מרגישה אצלי, אני גם מרגישה אצלי כעס, אני מרגישה אצלי כעס נוראי על מה שהם עושים. אצלי אישית. אני מרגישה כעס, אני לא ישנה בלילה מהדבר הזה. כעס נוראי, מה שהם עושים למדינה. תראה מה הם עושים למדינה. עזוב זכויות נשים שזה בליבי. אז עזוב את הזכויות, אבל תסתכל מה שהם עושים, הם הופכים את המדינה למדינת הלכה חרדית, משיחית, קיצונית. הם גורמים לנו לראות בעולם הכי נורא, הדמוקרטיות הכי גדולה בעולם, לא, 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 לא יהיו מאחורינו. ואנחנו צריכים את ארצות הברית, ואנחנו צריכים את אירופה. אף אחד לא מדבר איתנו. הוא מתחיל להתחבר, נוסע לי לסין אולי. כל המדינות הכי דיקטטוריות, הונגריה, פולין, זה המדינות שאנחנו נהיה בחלק מהם. זה דקה שנייה להיות פה באמת מזרח תיכון. אנחנו פשוט מתנהגים בצורה מזעזעת.
לאיפה הולך ההליך הזה, הפגנות? לאיפה הצופה של מייקה בחודשים הקרובים פה ברחובות?
תראה, אני לא מאמינה שהם יצליחו להעביר שום דבר. אני מדברת שלנו שני דברים שאנחנו עושים כרגע, שזה באמת הנושא של לא להתנדב למילואים. חד משמעית אסור להתנדב במילואים. אין.
חד משמעית
אסור למילואים. אין, יש דגל שחור מעלה הזה. אנחנו צבא העם. וצבא העם משרת רק בדמוקרטיה, זה לא צבא של שכירים שמשלמים להם כסף.
כן, אבל את מבינה שאנשים שאוהבים שלנו שמקשיבים לזה...
מעניין לי את התחת כרגע, יותר חשוב שאני חי בדמוקרטיה, מאשר שיהיה לי פה כל מיני מיליציות של בן גביר.
אנחנו עדיין צריכים שתהיה לנו דמוקרטיה.
מיליציות של בן גביר אתה רוצה שיהיה לך פה?
לא.
לא, אז אין לנו ברירה.
אני לא רוצה שום
מיליציה. אז אני אומרת לך, זה או זה, אני אומרת לך, אני יותר ויותר שומעת אנשים שמוציאים כסף, יש לי חברים שהוציאו כסף מהמדינה, קודם כל, זה שלב ראשון, שכבר מדברים על לחיות בחול, שמדברים כבר שהם לא יהיו פה בדבר הזה. אז אנחנו יש לנו, בדקה 90, אנחנו מדינת סף דיקטטורית, אנחנו בדקה 90, אם לא נציל את המדינה, וזה,
לא יעביר,
וזה נשק למדהים.
איפה זה?
לא ישארו פה אנשים. זה נשק למדהים. זה מילואים והשבתה מלאה של המשק.
זאת אומרת, בחודשים הקרובים זה משהו הולך לקרות?
זה משהו הולך לקרות. אתה רואה את זה? אם הוא לא עוצר את החקיקה, הוא ממשיך בהתנהגות, אתה רואה, הוא הורס את המדינה. הוא הורס את המדינה. זה לא יכול להיות שאנשים כאלה, שלפני שנה הוא לא רצה אפילו להצטלם איתם. בן גביר וסמוטריץ' וכן, אתה זוכר לפני שנה וחצי, הוא לא רצה להצטלם איתם, זה תמונה אחת. היו מכניסים אותם מהחדר האחורי, מרוב שהוא התבייש מול העולם. ארצות הברית שלא מזמינה אותו לביקור כבר, איפה היה דבר כזה במערכת היחסים של ישראל וארצות הברית?
את רואה פה באמת אש ברחובות?
לא.
את רואה שיהיה פה ממש איזה גפרור שיצית?
תראה, אנחנו לא נהיה אלימים. אנחנו לא נהיה אלימים.
הוא איזה מפריע לי, שאתה מסתובב.
אנחנו לא נהיה אלימים. זה ברור לך את זה. אנחנו נשתמש בכוח שלנו.
לא, אבל מספיק ששוטה אחד בטעות יפיל איש מבוגר.
הוא כבר עשה את זה. לא ראית את זה שהוא דרך? ראית מה שהיה שבוע שעבר עם הסוס? הוא עלה עם הסוס על איש מבוגר בן 70.
אני רוצה להגיד לך משהו, גם אני בהפגנות וגם אני מוחה. וגם אני מודאג פיצוצים, אני גם מודאג מהשילוב בין המצב בעולם, המצב הכלכלי שהוא מאוד מאוד שביר, שלדעתי יש לו המון משמעויות,
כן.
שהוא משתלב בכל העניין, ושאני נמצא בהפגנות, אני מסתכל, אני איש מאוד אוהב סקל אנשים ולראות מה, אבל מסתכל בעיניים שמעבר לנושא. ואני רואה אצל הרבה מאוד אנשים שהמרחק בין הפגנה, והם אנשים מעולים, אנשים טובים כמוך כמוני, אבל המרחק בין ההפגנה לבין שמאבדים את זה, היא שנייה, ומה שאני באמת חושש, זה ממש שיש ברחובות. כאילו מה שראינו באביב הערבי, אם את זוכרת,
כן, ברור.
שנים, ראינו ממש יריות ודברים שמדמיין שזה יקרה פה בישראל. וזה אותי ביזה, חלויות, בתים. את יודעת, אני רואה את הדברים יוצאים מפרופורציה, לא בגלל האנשים, לא בגלל המטרה.
בגלל המשטרה.
בגלל המשטרה, עוד פעם, והמשטרה, מה זה המשטרה? המשטרה זה אנשים. וגם אנשים יכולים לאבד את זה, וגם יכולים להיות שוטרים מעולים. אבל מספיק שגם הם כבר, את יודעת, כולנו אנשים. גם הם מתעייפו, הם מתעייפים. ואת רואה שהם מתעייפים. ואת רואה את
זה מעייף, אבל חצי שנה כבר ככה.
זה מאוד מעייף.
מעייף.
את יודעת, זה מעייף את כולנו.
אני מבינה את זה מאוד.
ולכן את לא רואה באמת איזשהו פוטנציאל פיצוץ?
ברור שאני רואה פוטנציאל פיצוץ. אני רק אומרת לך שהאלימות תמיד הגיעה מהימין. אוקיי? רצח ביום שואלה היה מהימין. אלימות, אלימות. אתה ראית מה זרקה דיבר אתמול, איך הוא דיבר על ניצולי שואלה וזה. זה דיבור מסריח וכללות וזועמה. זה תחתית של בור שופכין. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה מגיע מהכנסת. תראה איך הם מדברים. תראה איך מדברים. מוגלה. איך מדברים עלינו, על הטייסים ועל המילואימניקים שזה, ואיך מדברים עלינו. כאילו, לקחו אנשים, התחתית של התחתית, אוקיי? נותנים להם להיות חברי כנסת, אתה לא מצפה שזה יחלחל למטה? הדיבור הזה, לשמחתי?
אני יכול לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית.
בבקשה.
כי את נראית אישה מקסימה ואומרת דברים מאוד נבונים, אבל את מדברת על חולאים, כמו נשים וחולאים, שאני מאוד מזדהה. אבל גם הרטוריקה שלך, את לוקחת אנשים שהם אנשים, ואת אומרת שהם תחתית והם זוהמה.
למי, כמרו,
זה לא קשה?
לא, זה לא, סליחה.
זה לא מילים קשות?
אתה שמעת איך הם מדברים?
אני שמעתי ואני מתנגד מאוד, אבל
אני לא אגיד, אני לא אקלל, אתה מחדד יפה את השאלה. אני לא אקלל ולא אגיד דברים נוראים, כמו שהם אומרים, והרמה...
גם אני לא.
אני לא. אבל כן, אני אגיד...
ואת מאוד כועסת.
אני מאוד כועסת עליהם. כי פעם, אני זוכרת, כי אני בבית, אתה יודע, פוליטי, אני זוכרת איך דיברו. התנסחו.
דיבור יפה.
היו דיבור יפה.
נכון, דיבור מכובד.
מכובד ויפה, ולא הגיעו לכאלה תיאורים של מה זה? אנשים פה נותנים את הדם, אנשים פה הרקריבו את הילדים שלהם על המדינה, אתה מדבר עליהם כמוגלה, אתה מדבר עליהם כאנרכיסטים, אתה לא מתבייש?
עכשיו אני מבין את הכעס.
אתה לא מתבייש? מי שומר לך על המדינה? מי משלם פה מיסים? מי? מי נותן לך בכלל לחיות בכלל, שיהיה לך את הקצבאות האלה מטורפות? היום בן אדם בממוצע אברך או משפחה חרדית מקבלת פי שלוש קצבאות על איש חילוני, פי שלוש. מה זה צריך להיות? הם לא מתגייסים, הם לא לומדים לימודי ליבה. היום כבר הילדים שלנו שנולדים שם, הנכדה שלי שנולדה עכשיו, יש רוב חרדי לילדים. על כל ילד שנולד, יש שלושה, ארבעה חרדים.
בכמה הנכדה?
בשלושה חודשים.
את מלמדת את ההורים שלה לא להתחיל מהטעויות שההורים שלנו עשו, הורים אחרים עשו.
הבת שלי, הילדים שלי חונכו, הבת שלי חונכה למופת, יש לי ארבעה ילדים.
באמת?
הם חונכו למופת, הם עם הרבה תודעות, הבחורה ב-36, אחר כך יש לי 30, אחר כך 20, ואחר כך 12.
באמת?
כן. הם מחונכים למופת, לאהבת הארץ ולמחויבות ולקיחת אחריות, והמון המון תודעה חברתית ומגדרית. אין דרך אחרת. אני לא מאמינה שאנשים יכולים לחיות במדינה הזאת, בטח הזאת, בלי לתת בחזרה ולתרום, ויש לנו מחויבות כזאת.
מה את אומרת לאישה צעירה, שעברה את אותו הליך שדיברנו עליו, שהוא הליך בעייתי מההתחלה, מהילדות, ואחרי זה בצבא?
שהאחריות היא שלה לצאת מזה.
אבל חוץ מהמשפט המאוד נכון הזה, מה את אומרת?
אני אסביר לך, יש לה כלים.
דקה. בחורה בת 20 ומשהו, יש לה את כל הכלים. היא מוכשרת. בדיוק כמו כל אחד אחר,
כן.
עם שאיפות, היא חיה בתוך איזה 20 שנה לא נכונות, נקרא לזה. דיברנו מהבסיס, עם האבא ואחרי זה, אולי מערכת החינוך של דתי מאוד בעייתית, וגם בצבא, שהוא גם בעייתי. והיא מגיעה לגיל 20 ומשהו, סיימה לימודים. ואז היא באה אלייך, והיא כן רוצה לפרוץ ולעשות ולהצליח ולהיות עצמאית ולעשות כסף ולפרוץ ולכבוש את העולם. מה את אומרת לה חוץ מזה שהגורה לצבא, ואני ממש מסכים עם זה, מה לך על מעשה את אומרת לה?
ככה, קודם כל אני מדברת על השכלה ועל למידה ועל מחויבות של הלימוד, אני אומרת שזה תהליך ארוך. הצלחה היא לא משהו שקורה ברגע, זה תהליך. גם אני קודם כל ממליצה לה, אם היא בגיל מאוד צעיר, קודם כל כמובן הצלחה, השכלה, ללמוד, חייבת, תואר ראשון, תואר שני, אין אפילו ספק, להתחיל את השלב הראשון.
בן הקטן שלי כן, פה, אני רוצה כן. שהוא ישמע את זה. שמעת? תקשיב לשיחה.
כן, להתחיל קודם כל את הלימודים, האקדמיים, מדברה, כי אין יותר חשוב מהשכלה.
סופר חשוב.
אחר כך אני אומרת לה שהיא צריכה להתחיל להתנסות בעולם הקריירה בחברה גדולה, כדי שאת הניסיון שלה תצבור. אבל אז אני אומרת לה, מעל גיל 35-40, את כבר מתחילה לעבוד על העסק שלך. כי את צריכה להבין שבגיל 50 את כבר לא רלוונטית.
וואלה.
את מבוגרת מדי, יש גרסאות יותר צעירות ויותר זולות ממך.
אוקיי.
ועל כל משרה יש 100 גברים שהתמודדו, ורוב הסיכויים שכרגע בעולם של היום הם יקחו את המשרה שלך ולא את.
אוקיי.
ולכן אנחנו צריכים במקביל לעבוד, בזמן שאת שכירה, לבנות עסק.
שלך.
שלך, רק משלך. לא, 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 לא עסק קוסמטיקאית, סליחה שאני אומרת את זה.
שנייה. ואז את תלויה בעצמך.
רגע, ואז אני אומרת, חכי. עסק משלך, זה אומר, את צריכה להיות פאונדרית קודם כל. זה אומר, לקחת שותף או שותפה, זה לא משנה. אני לא אומרת, תהי עכשיו איזה עצמאית, כימונאית וסוחרת בשוק, או... אני מדברת על להקים עסק, להקים עסק שיש בו, שפותר בעיה אמיתית, שיש בו ערך מוסף אמיתי, שמגייס לתוכו את כל, את כל הנכסים, את הכלים שצריך כדי לבנות עסק מצליח. את זה צריך ללמוד. את זה לא לומדים במנהל עסקים, את זה לשמחתי הבא, אני עושה את זה דרך, יש מלא אקסלרטור שעושים את זה, יש הרבה מקומות, צריך לקחת מנטורים לעניין הזה, יש הרבה אנשים שיכולים להביא אותך לשלב הבא. לא לעשות את זה סתם, כי אני יודעת, כי הייתי שכירה ולמדתי משהו אחד, את לא יודעת כלום. כי כשכירה, שאת רוצה להיות עצמאית, אין שום קשר יותר. אני הייתי סמנכלית, אני עשיתי מעברים האלה של כמה תפקידים בכירים במשק, וכשעברתי מלהיות סמנכלית להיות עצמאית, כאילו אין שום קשר בין חברה שאת גדולה שאת סמנכלית, ויש לך ייעוץ משפטי ושירות וכספים וגבייה, והכל יש לך, לבין לבוא ולפתוח עסק שאת צריכה לדעת הכל, ולהיות מסוגלת להבין את כל ה-bits and bytes, ולהבין שעסק מצליח לוקח לו לפחות 8 שנים של ניסוי ותהייה.
ידעת עליי שאני לא הייתי שכיר מעולם דקה? הייתי עצמאי מגיל 11.
לקי יו, קיצרת את התהליך.
גיל 10 או 11, כבר הייתי עצמאי.
קיצרת את התהליך.
היה לי כסף מזומן בכיס, יותר משהו לכל הילדים. ממש בגיל 10-11, לא הייתי שכיר, כן, כמרצה, אבל זה היה כאילו עבודה. אני כאילו מעולם לא, ואני בדיוק מכיר את הריטואל, להיות עצמאי זה שונה לחלוטין.
כן.
זה תופעי דחי לחלוטין.
כן.
כאילו הקצה השני של הסקאלה.
אז אני אומרת, בדיוק ככה, אני כבר מכינה אותה לעתיד. עכשיו, באותו זמן, במקביל, אני גם לומדת אותה להתחיל לעשות כסף. זאת אומרת, ללמוד להשקיע בבורסה.
אוקיי.
חייבים. מה זאת אומרת? יש לי איזה...
כסף עושים מאוד, זה ברור.
כסף עושים, כסף עושה כסף.
כסף עושה כסף.
בדיוק.
משפט מאוד מציאותי.
גם סכומים קטנים, 500 אלף שקל וכאלה להסביר לה.
שמעת, אורי? כסף עושה כסף, לא עבודה.
כסף בפקם, כסף בפקם זה כמו מונית בחנייה.
בדיוק.
יש משפט של מיכל נבנה שעושה לנו את ההרצאות של הבורסה. הדבר הזה, ללמוד לעשות, לייצר הכנסות פסיביות, ולא רק הכנסות שתלויות בעבודה שלך, ואת לא יכולה להיות חולה, היום להיות עצמאי במדינת ישראל, אני מניחה שגם בעולם, במדינת ישראל בעיקר, עם כל הבירוקרטיה והקשיים וכאלה, זה מאוד מאוד קשה להיות עצמאי. אני כן מציעה להקים חברות עם שותפים.
חדדית העניין של הקונספט של כסף עושה כסף, אנשים לא מבינים את זה. שם אבא שירה בני, כל הספרים שקראנו.
אני לא יודעת את הספרים האלה, אני למדתי היום...
מה למדת על עצמך שכסף עושה כסף ועבודה?
יש כמה סוגים של הכנסה. יש הכנסה שהיא הכנסה של עבודה קשה, שאנחנו עובדים, אתה יודע, מאוד קשה, מקימים עסק, וצריכים לבוא כל יום לעבודה, וכל יום ניסו ותהיה, ויש פתאום קורונה, ויש פתאום יש גם דברים שלא קשורים בך, ואתה עושה עבודה טובה, ופתאום מגיעים כל מיני ברבורים שחורים, ואתה כל יום במאבק, במלחמה, כדי לבנות עסק מצליח. זה לוקח, השלב הזה, של לבנות עסק מצליח, במינימום בין 5-8 שנים במקרה הטוב. במינימום. הצלחה, אין הצלחה שהיא ביום אחד. הצלחה היא המון המון התמדה והמון השקעה של יום, יום, שעה, שעה, ומי שמצליח זה הנחוש. מי שמצליח זה המתמיד. אין דבר כזה שאתה לא יכול להצליח אם אתה לא מתמיד. אין דבר כזה. החוכמה היא ללמוד מניסיון. אבל ללמוד מניסיון, כי הניסוי צריך למסגר את האתגרים האלה בחיים, את הבעיות ואת הקשיים, כמתנה. אם אתה לא ממסגר את הבעיות האלה כמתנה, אתה מפספס. אתה גם לא יכול לעבור להצלחה בלי משברים. בלי שאתה לומד מאותם, הלמידה הכי טובה היא מלמידה ממשבר.
נכון.
אותו דבר אני גם אומר, אתה מסגיר את החרדות שלך ואת הבחרדים שלך כמתנה. כי איפה שאת מפחדת ואיפה שאת חרדה, לשם תלכי. כי זה אומר שאת יוצאת מגבול הנוחות שלך. ועוד יותר אני אומרת להם, כי לא לעשות את זה, זה אימפוטנציה. לעשות זה פוטנציה. שאת יושבת ולא עושה כלום וחרדה, זה הפריז הזה שלך, ולא מעיזה, או הפלייט שלך, אתה מכיר את הפייפלט. אז את מתה. הפוטנציה נוצרת רק מעשייה. והליכה בדרך, ואין ברירה, וזה קשה, ויהיו הרבה כאבי לב וזה, אבל בסוף, אחרי 5, 8 שנים, 10 שנים, בסוף תמצאי את הדרך הנכונה ואתה צריכי.
וזה קשור למה שאמרת בתחילת השיחה שלנו, שחינכו את הנשים לא לקחת סיכונים.
כן.
ואת הגברים כן, שזה הזוי, שחינכו נשים לא לקחת סיכונים, וחינכו גברים כן לקחת סיכונים.
באמת, תתחיל לקחת חיסונים נכונים, סיכונים מחושבים ונכונים, כי באמת גברים יש להם גם נטייה too much, לקחת סיכונים ולא לעשות חישוב. ולכן כן אני ממליצה לקחת אגב גבר כשותף. כי האיזון, השילוב המאמן בין גבר לאישה, יאנג ויאנג, המשלים הזה הוא נהדר. הוא יפרוץ קדימה איתה הצעות, השותפות טובה.
גבר לאישה.
כן, כי יש לגברים דברים שלנשים אין. ויש לנשים דברים שלגברים אין.
אני חייב לספר לך שפה בהיכרותי לי, שזה במסגרת הפרוגטיבה שלי למנות שותפים. אני שותף מנהל ואני פה עומד בראש הפירמה. אז אני בוחר שותפות. צעירות, ומבחינתי, אני אומר, כאדם וכגבר אני לומד המון.
כן.
לומד המון.
עכשיו, זה לא עניין שצעיר או מבוגר. אתה אמרת צעירות, אני קצת בזה. לא צעירות.
צעירות, כי אני חושב שכבר מ-day one צריך שמישהי תהיה עצמאית ושותפה, ולא שכירה, מההיבט הזה. לא מההיבט של גיל.
אני רוצה להגיד לך, זהו, אז אני רוצה להגיד לך שדווקא לגיל וניסיון אין תחליף. על כל תעודה שתעשה, כל מה שאתה למדת בחיים שלך לא שווה לתחת, כמו שאומרים. רק ניסיון, ולכן, אל תיקח רק נשים.
יש 35 ניסיון מטורף.
אז נשים עוד 50, אז הם ניסיון עוד יותר מטורף. אז ברור שככה. ולכן, הניסיון והגיל, יש לו חשיבות, ואנשים יש להם נטייה לוותר על זה. כי יש כמו גילנות, יש פה אפליה של נשים על בסיס גיל, וגם גברים אגב, גם גברים סובים מזה. וזה הדבר הכי מטומטם לעסק, לעשות, לקחת בן אדם צעיר. ולא לקחת בן אדם עם ניסיון. אני לא מאמינה בתעודות. אגב, אני מאמינה שהשכלה היא דרך להתחיל לשכלל איזה שרירים
של למידה. השכלה היא
בייסיק, אבל עדיין, היא צריכה, כל הזמן למידה צריכה לעשות, כל הזמן, כל החיים אנחנו לומדים. אין סוף ללמידה. זה כל הזמן, זה לא נגמר. כל אנחנו לומדים, אנחנו רוצים עוד ללמוד ועוד ללמוד, וכך ככה אנחנו נהיים יותר טובים. גם למידה, אתה יודע, גם למידה אישית וגם למידה עסקית. זה אין סוף, ותמיד יש יותר אנשים יותר חכמים ממך, ויותר טובים ממך, ואתה צריך תמיד ללמוד ולהסתובב ולהיפתח לעולם, וגם אנשים מבוגרים וגם אנשים צעירים, החשוב הוא, לצעירים יש יתרונות של נאיביות שאנחנו שכחנו שיש אותה. ולאיש, זה הדבר היחידי שכדאי שיהיו צעירים לידי. יש לי חברות צעירות, כי תמיד אני מרגישה איתם שהן רוצות לצאת ולבלות, והדבר היחידי שאני יש לי נגד מבוגרות, זה שהן לא זזות מהבית, והן נשארות עם הטלוויזיה שלהן, וקוראות ספר, וזה מעצבן אותי, ואני עדיין רוצה לצאת לבלות. אז אני שומרת את החברות הצעירות שלי, כדי שיהיה לי כיף לצאת ולבלות. אז בשביל זה יש המון אנרגיה והמון שמחת חיים, וגם אני מקבלת מהם את זה בחזרה, ואני גם יכולה לתת להם מחוכמתי
ומקריטית.
זה כיף של...
אז נחזור לו את האישה צעירה. היינו בריטואה של אישה צעירה של מה את אומרת לה ומה את עוזרת.
אז אישה צעירה חייבת להבין שהיא צריכה לעשות שני דברים. אחד, לא לסמוך על אף אחד. ללמוד להקים עסק, יש לו שלבים, מלמידה, התמחות בתוך חברות קיימות, ואז לאט לאט פייד אאוט, למצוא את העסק הנכון. בדרך כלל אנחנו לומדים למצוא עסק נכון, ובעיות, מבעיות שאנחנו מזהים בשוק. זאת אומרת, אם את פותחת עסק שלא פותר בעיה אמיתית, שלא קיבלה מענה, את תפתחי את העסק.
דוגמה למישהי שאת מכירה ועזרת לה שפתחה עסק עם ערך אמיתי דומה.
אני בעצם מלווה המון המון נשים היום בפנטר.
תן לי איזה משהו ספציפי.
מכל דבר, באים אליי הרבה נשים, יש נשים שאומרות לי שהן רוצות לעשות את הדבר הטבעי, להיות יועצות ומנטורית, הבעיה שלי זה לא זה. הבעיה שלי שהן הולכות לדבר הרגיל. אני יועצת מאמנת, זה לא לקחת סיכונים, זה לא לעשות שום דבר. זה לא באמת להאמין שבאמת זה. עכשיו יש מיליון כמוך, עכשיו גם ברמה עסקית, שאתה רואה בן אדם שפותח עסק, ויש מיליון כמו שחסמי הכניסה לתחום הזה הם אפס, וכל אחד יועץ, וכל אחד מאמנת, וכל אחד מטפלת, אז מה את עושה בכלל? דרבלק, מה את עושה? את רוצה למות? אני אומרת לה, קודם כל מה שאני אומרת לה, אם העסק שאת רוצה לעשות זה ייעוץ, אימון, טיפול, NLP, וכל השטויות האלה וזה, מציעה שכבר עכשיו תמכירי את הבית שלך, תלכי תגורי בסיני, חבל על הכסף, כי את תשרפי את הבית שלך, תלכי תגורי בסיני, תדוגי דגים, כי זה מה שיקרה בסופו של דבר, לא יישאר לך שקל על התחת. זה מה שאני קודם כל מאמינה. עסק חייב להיות עסק סקלבילי שפותר בעיה אמיתית. עכשיו, אנשים חושבים שזה קל, אז בוא נפתח בר, נפתח מסעדה, נפתח נהיה מאמנת. זה הדברים הכי מסוכנים, כי אין להם בידול ואין להם ערך מוסף, ואין להם באמת קהל מטרה ייחוד, קהל מטרה אמיתי שאתה יודע לזהות שהוא באמת צריך מענה. עכשיו, מה ש... אוי, זה תהליך של חשיבה וזה. אנחנו עושות חשיבה בכל תחום. אני הצלחתי לזהות עם הרבה, הרבה, נשים שהן מוכשרות. שבאופן טבעי הולכים לדברים שאתה יודע, שלא מסכנים אותם, שהם פשוטים, שלא מחייבים ללכת לגייס משקיע, שלא מפחים ללכת לבנק ולקחת על זה, והן עושות יותר גרוע, כי הן בעצם מקבלות עצם את החוסר מסוגלות ואת החוסר הצלחה כבר מהבחירה שלהם להיות מאמנות, מטפלות וכל מיני כאלה. אז בדבר הראשון שאני עושה, אני אומרת לה, מה, קודם כל, אם את לא תפתחי, עסק קטן ועסק גדול זה אותה השקעה.
נכון.
אז... בואי נלך עכשיו, אני אומרת להם, בואי נלך לתהליך שאת מפנטזת.
למי ששומע אותנו, תחדדי את המושג הזה, כי אנשים לא מבינים אותו.
העבודה וההשקעה בעסק קטן ובעסק גדול, שעסק גדול יכול לעשות לך פוטנציאל למיליונים, ואם לא מאות ועשרות מיליונים, ועסק קטן יכול לעשות לך פוטנציאל לעשרות אלפי שקלים, אותה השקעה באותה מידה, אותו דבר. אוקיי? ולכן היא אומרת, זה אחד. אבל מה הבעיה עם עסק קטן? שבעסק קטן, את לא רוצה לקפוץ מהמיטה בבוקר. אין לך כוח, וכל דבר יפיל אותך, ולקוח שלא עשו ולא גבה ולא הצלח לבוא, הכל יפיל אותך. ובעסק גדול מה יקרה? שיש לו את כל החלומות שלך. ויש לו, את רוצה לשנות את העולם, אוקיי?
לא, אבל זה חלום, לפעמים
הפער אני אומרת, בין... אז אני אומרת, הפער, קודם כל תחלמי, מה יגרום לך לקפוץ מהמיטה בבוקר?
וואלה.
קודם כל זה. כי אני אומרת, עכשיו, אחרי שנגדיר איזה דברים מרגשים אותך, ואיזה דברים היית רוצה לעשות.
יש לך את הפשן, זה יצליח.
אם זה ירגש אותך, עכשיו יהיה כבר יותר קל. כבר יהיה יותר קל.
הפשן גורם להצלחה.
זה מה שאני עושה. אחר כך אני אומרת לה, בואי נחדד. אני קודם כל מורידה אותה מהפחד הזה, שנעשה משהו קטן וננשא וזה וזה, ואם אתה קטן מנסה, תפשיטי רגל עם הקטן מנסה הזה. עוד קמפיין, ועוד זה, ועוד זמן, ועוד כישלון ותחושת לא מסוגלות, ועוד זה, ואני לא מספיק טובה. לא. ואחר כך אני אומרת לה, את לא טובה בהכל, ואת בחרים אותי טובה בהכל. ולא משנה אם תהיה סמנכלית ומנכלית, או מטר, את לא יהיה. את תמיד צריכה לעשות אאוטסורסינג לדברים שהם, את לא, לא טובה בהם. את תעשי את הדברים שאת טובה בהם, ומה שאת לא טובה, את צריכה לעשות להם אאוטסורסינג. איך עושים את זה? באמצעות שותפים, באמצעות עובדים. את חייבת להבין שאת לא יכולה לתת מענה להכל.
זה סופר חשוב.
כן, יש לנו נטייה שאנחנו צריכים להיות טובים בכל, באיזה סרט אתם חיים?
צריך להתמקד מה שאנחנו טובים, ולוותר על מה
שאנחנו טובים ולקנות את זה. ויש כאלה שטובים בשיווק, ויש כאלה שטובים באנשים, ויש כאלה שטובים ביזמות ופיתוח עסקי. וצריך לגייס סביבך את האנשים האלה שמשלימים אותך. וביחד להתחיל לחשוב ולמצוא את הדרך, לראות באמת איך אני משנה את העולם, איך אני פותר בעיה אמיתית. זה לא עכשיו העולם הגדול. זה אתה יודע אפילו בקהילה שלי, בחברה שלי, כל כך הרבה עוולות, כל כך הרבה משברים. אם את באת מחברת ביטוח, את רואה מה שעושים לסקנים. את רואה איך הם מטופלים לעת זקנה. את יודעת איזה שירותים אפשר לתת להם. את רואה את המחדלים. אנחנו בדרך כלל מוצאים את הבעיות האמיתיות ואת הרעיונות למזהים שלנו, מהתחומים שאנחנו עוסקים בהם. תפתחי את העיניים, בואי תראי איך אנחנו פה נותנים מענה שחברות גדולות לא נותנות. בואי תראי איך אנחנו נותנים פה מענה לדברים שבאמת אנשים רואים. ואז אני מעבירה אותם תהליך, זה לא מספיק. מעבירה אותם תהליך כדי לבדוק ולבחון בכלל אם יש לי תכנות עסקית ואנשים בכלל מוכנים לשלם כסף. זה לא, אוקיי, זה יופי, יש פה בעיה, אבל השאלה היא אם מישהו בכלל מוכן לשלם. אז אני מעבירה אותם בעצם את כל הסימולציה של התהליך, שבאמת עוד לפני שעושים go, no, go, מהדמיון עד לזה, מה צריך כדי שהעסק יעבוד. עכשיו, ככה אתה מדייק אותם. לפעמים אני... בדרך כלל 20-30% אני מצליחה.
יש לך איזו דוגמה קונקרטית של מישהי ממש בלי שמות או אפילו גן שעשתה משהו שאתה רוצה לספר עליך על מה זה? שהצליחה, פרצה איזה משהו?
אני, אז, אבל זה שמות, זה תחומים נורא ספציפיים, כי הם פנטרות.
אוקיי.
אבל יש לי מלא, זה פשוט, אני לא רוצה להשתמש בשם שלהם, אבל כן.
כן, אבל ממש נשים שעשו את זה.
אבל אני רק אומר, בוודאי.
יצאו מהאזור נוחות וטסו.
בוודאי. חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, זה לא הצלחות גדולות, אבל זה 10%, 20% מתוך 100 שאני עבדתי איתם. הרבה, הרבה אכזבה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, והיא תשמע פרובוקטיבית, אבל זה לא הכוונה.
כן.
הרי את יודעת, יש מלא אנשים מוכשרים. יש כאלה שלא דיברנו עליהם עכשיו, לפרספקטיב. וכמו שאת אומרת, נשים לא לוקחות את הסיכונים, את אמרת. ולא עושה את הצעדים, את אמרת, אני רק מצטט אותך. וזו שאלה פרובוקטיבית, אבל תקשיבי לשאלה. אז זה לא אומר שאנשים קצת אשמות בזה, שנביאו את זה על עצמן?
תראה, חד משמעית...
אמרת, שאלה פרובוקטיבית, לא התכוונתי.
לא, חד משמעית.
אבל אני רוצה להבין את העניין דווקא כדי שזה לא יקרה.
האחריות היא רק שלנו. זה בדיוק כמו שדיברנו על ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אין מה לעשות. יש גיל בחיים שאתה מפסיק לתלונן על ההורים שלך, ואמא עשתה לי קנחה ולא הייתה איתי, ודיברה אליי והוא נתן לי כפה.
כל אחד השם, כל אחד בעצמך לגרוע לו בחיים, נקודה.
יש שלב בחיים שאתה אומר, אוקיי, אני מבין את כל הדפקות שלי בחיים, כמו שאומרים. הלכתי לפסיכולוגים, אכלו לי, שתו לי, אני מבין. מגיע 30, 35, 40. את לא תיקח אחריות בשלב הזה בחיים שלך, ואתה ממה צריך לעשות? אז קודם כל האחריות שלך, כי אם אנחנו נמשיך להיות במרמרת הזאת, ובעצבים האלה, ובהאשמה וההתקרבנות הזאת, אנחנו לא נזוז, אוקיי? צריך להבין שאנחנו, אין לכם יותר את הפריבילגיה להתחיל לקטר ולהיות הקורבן.
כל אחד, בואי תקשיב לזה, כל אחד בעצם צריך לגורלו, ולא להגיד
שהוא מסכן, כל אחד בסופו של דבר,
עכשיו זה תהליכים. יכול לטפל בזה.
כל אחד, ברגע עכשיו, אני מבינה קשיים, אני מבינה משפחות נוראיות, אני כל כך מבינה את הסיפורים האלה, יש לנו בפנטרה איזה מסלול שעושה ליאת, נו, לא משנה, מסלול, וואי, ברח לי השם, סליחי לי אם את שומעת את זה, רויטל, אלרון קאץ, עושה מסלול יחד עם אוניברסיטת תל אביב, על נערות בסיכון, אוקיי? נשים באמת שמגיעות, אתה יודע, מבתים מסמים, מזנות וכאלה, ובאמת, בת 20-20 ומשהו, אני ישבתי כמה פעמים, תקשיבו אותם, אחר החיים, לא סתם אתם פה. יש פה נשים שאתם רואות שהן לא יותר טובות ממכם ולא זה. לקחתם, באתם לפה, האחריות שלכם לצאת מזה. אף אחד לא יעזור לכם. לא המדינה, לא שום דבר, אף אחד לא יעזור לכם בחיים. עכשיו תחליטו, אתם רוצות להישאר בחר הזה ולדבר על העבר, או אתם מחליטות שאתם יכולות?
אני אומרת לך.
הם, כל אלה שמגיעות לפנטרה, הן רוצות לשנות את המצב שלהם.
נקודה. והן מצליחות.
אני, בוודאי שהן מצליחות.
זה שינוי רגשי נפשי.
זה שינוי.
State of mind.
ברגע שאת נפגשת עם נשים שעשו זאת, והן לא צריכות להיות מלינדה גייטס, כן? נשים שעשו זאת בעסק שלהם, והצליחו להתפתח, והצליחו להתפרנס. אני רואה את הנשים שבפנטרה, עצמאיות, יזמיות וכן. נשים שאין להם הרבה, והן כמוך. זאת אומרת, תראי אותה. היא כמוני, זה לא שהיא יותר אינטליגנטית ממני, ויותר למדה יותר ממני, היא קודם כל כמוני, היא דומה לי, כי אין לנו דוגמאות, הרי אנחנו לומדים מהשראה, ולנשים מצערי הרב, אין מספיק השראה של נשות עסקים, שהקימו עסקים במו ידיהם, ועשו כסף, אין לנו, וגם אין לנו את זה בסביבה שלנו.
רוצות לחלוק ולספר את
זה. אז זהו, ולכן, אגב, בגלל זה הקמתי את פנטרה, כי רציתי שיהיה מקום, שיהיה בו השראה לנשים שרוצות לפתוח עסקים ולהעיז, וכדי שיהיה דוגמאות, כי אנחנו לומדים מהשראה. אנחנו לומדים בדוגמאות, לגברים יש מיליון דוגמאות.
נכון.
אבל אני, שאני רוצה להתחתן ולעשות ילדים, וכל הפחדים שלי, מי תהיה השראה שלי? מי תהיה הדוגמה שלי? הם רובם שכירות. הם רובם שכירות.
אגב, אני חייב להגיד לך, אני כל חיי עשיתי, נפלתי, נכשלתי, עשיתי, והיה לי מלא נפילות וכולי. אבל כל נפילה כזאת, אני זוכר שבתחושות, באינטואיציות, תפס עצמי מיד ואמרתי, זה רק אני עם עצמי. התחושה הזאת של מסכנות, שאני מאוד מסכים שאין לה מקום בחיים שלנו. כמה זה יעזור?
אתה יודע,
יעזור.
אני רוצה להגיד את זה אני רוצה להגיד את
וזה
כל...
וזה מסר שאני גם אעביר בהרצאות שלי ובשיחות שאני עושה, ברבדים שלי ועם אנשים שלי, ואגב, זה נכון לגברים נשים.
יש שלב בגיל שאנחנו צריכים להגיד, די, בכיתי מספיק, הלכתי לפסיכולוגים ועושים, בואנה, אני בתל 30.
זה לא רק עניין
של גיל, אני לא יכול להישאר לגורים.
זה עניין של סטייט אוף מיינד.
לא, אבל אני אומרת, גיל זה ניסיון. אני אומרת, גיל זה זמן.
גיל זה נכון.
אנחנו צריכים את הזמן הזה.
אני מסכים הניסיון.
אני לא אומרת, לא. אני אומרת, לא.
עדיין זה אצלנו. זאת אומרת, מי ששומע אותנו צריך להבין שאפשר להסתכל ימין ושמאל, אבל להגיד, כמו שאמרת, אכלו לי, שתו לי, הוא השם, אני השם, זה השם.
כן.
בסוף די. אצלנו, זה לא, לא, זה גם לא יעזור.
עכשיו, אין ברירה.
זה לא יעזור, גם אף אחד לא סופר אותנו. זה רק אנחנו לעצמנו. זה קריטי, ה-state of mind הזה, הוא המפתח לצד החוצה.
והמשפט הכי גאוני זה של איינשטיין, לעשות אותו דבר ולצפות את תוצאות אחרות, זה אי שפיות.
נכון.
נכון? אי שפיות.
נכון.
אז אתם מבינים את זה. נכון. אתם שומעים, אתם קוראים עיתונים, אתם כבר רואים שהעולם לא הולך לתת לכם יד ולא הולך לעזור לכם, ההפך. זה הולך להיות יותר גרוע.
חד משמעית.
זה יותר גרוע. לא תקבלו כסף ולא יהיה לכם עזרה והמצב במדינה הולך להיות יותר חרה. אז מה תעשו עכשיו? אתם רוצים לשבת ולפקוד כל היום?
אז רק אתה בעצמך.
אז רק אתה בעצמך.
זה
עניין נכון?
שצריך שיהיה לך.
עכשיו אתה חייב, אין ברירה. מה, תראה, אתה יודע, מה, כמה מקומות עבודה יכולים לתת לך? אתה חייב לייצר מקום עבודה בשביל עצמך, נכון?
אני חייב לחלוק משהו, צריך לחלוק דרך איזה משהו אישי. אני חיים בת זוג. שבחורה סופר מוכשרת, עורכת דין, רואת חשבון, ובאמת בחורה עם יכולות מטורפות. והיא שכירה כל חייה. ואני אומר כל הזמן, את חייבת להיות עצמאית. ואני מסביר לה. לא, ומה יקרה, ומה יהיה, ואני אומר לה,
תיזהר, כי היא שומעת אותך.
להיות, לוקח פה סיכון. את חייבת להיות עצמאית. ואני אולי מדבר שונה ממך, אבל אני מדבר באמת מהמקום שברגע שאת עצמאית, ועזבי, זה באמת שמחושרת בצורה מטורפת ולדעתי מתבזבזת. אני כל הזמן אומר, את עושה עבורו, את עושה עבורו, את
נכון, עושה עבורך. נכון, הן מומחיות לעשות בעבור אחרים.
בול, תעשי עבורך. ואני כאילו עובר איתה את הריטואל הזה כל יום, כל יום.
זה
כל
לא יעזור, היא צריכה השראה.
בדיוק. ואני, עכשיו, היא רואה את ההשראה, היא רואה אותי, היא רואה
לא, את שלכם. לא, אתה לא השראה, אתה גבר.
אוקיי, היא רואה, היא צריכה השראה נשית.
כן.
אז אני גם מכוון אותה להשראה נשית. ואני מאוד מאמין בזה. כלומר, אני מאמין אגב גם גברים וגם נשים. בלי להגיד, אני חושב שכל לא, תראה, אדם תראה. שיכול צריך לצד לעצמאות, כי עזבית העצמאות, נכון. שהיא נותן לך את העצמאות במובן המאוד רחב, אני חושב שאדם שולט בגורלו, אין דבר יותר מזקק יותר מזה. לטוב ולרע אגב. גם עם כל הפוטנציאל
אין, אין רע בלשלוט בגורלך.
אין, זה רק טוב. זה רק טוב. ולכן, שאתה שכיר, מישהו אחר שולט בזה.
נכון.
שאתה עצמאי, אתה שולט. אני חושב שזה משפט שאנשים צריכים להבין אותו.
ובטח אם אתה מעל גיל 40, תקשיבו, אתם לא מבינים כמה...
בטח אם אתה מעל גיל 40.
אין לך אופציה.
זה מסר שהייתי מאוד שמח שאנשים יעצרו. מי שיקשיב לנו ויבין את זה, יחשוב דקה, ויבין שאחרי גיל 40 כבר חיים משתנים, ואתה כבר חייב לשלוט בגורל שלך. זה מסר סופר חשוב שיוצא
נכון,
בשיחה הזאת.
זה מה שאני אומרת. אני מקווה שאין אנשים לא אינטליגנטים מעל גיל 40, זה מה שאני אומרת. אני מאוד מקווה. אני חושבת שאנחנו מפתחים אינטליגנציה מעל גיל 40 לפחות, אתה יודע, לא משנה מה המשברים. זה הזמן להבין שאנחנו הולכים לחיות עוד 50 שנה היום, כולנו. מה תעשה?
נכון, מה תעשה?
הרי יפטרו אותך, העסק ייסגר ברוב המקרים, או שיחליפו מנכ״ל ואתה לא תתאים להם. אתה הופך להיות לא רלוונטי ויש גרסה יותר צעירה ויותר זרועה. עכשיו נדבר גם על ה-AI וכל הטכנולוגיה, שתחליף אנשים שעד היום יתפרנסו ממה שהם עושים, מלכתוב תוכן.
אתה חושבת שזה יחליף אנשים בצורה דרמטית?
בוודאי שכן, מאיפה אתה חי? בוודאי שכן. אתה לא מבין כמה זה מסוכן.
אני מבין שזה מסוכן.
זה מסוכן ברמות. אני חושבת שזה מפחיד. אני חושבת שאם לא תהיה רגולציה לדבר הזה, אנחנו נחיה בעולם של פייק ניוז, אנחנו נייתר פה את כל הזה, וצריך להתחיל לחשוב איך אנחנו מייצרים את מקצועות העתיד, שאנשים היום, שלומדים היום, שנולדים היום ולומדים היום, ידעו להיות חלק משוק העבודה, שכשהשוק העבודה יהיה לגמרי טכנולוגי. אז ברוך השם החרדים איבדנו, כי הם נותנים, לא נותנים אפילו ללמוד מתמטיקה זה, שלא לדבר על טכנולוגיה. אז שם יש לנו פה...
הם מסתרו להם להשתמש.
כי אנחנו כבר עם 1,200,000, עוד שנה, שנתיים, הם כבר יהיו 2,000,000. אז טוב, הם הולכים להיות איזה... אין, המדינה הזאת הלכה פייפן, אם לא עוצרים את זה עכשיו, שיהיה לך ברוך, הלכה פייפן בעולם הזה שזה, כי אנחנו נצטרך הרי... אין, לא יהיה לנו כסף לשלם עליהם. לא יהיה. עכשיו, המעט אנשים שכן עובדים וכן מסוגלים היום, כאילו הם יהיו לא רלוונטיים. אתה נכנסת לצ'אט GPT?
אני עובד איתו הרבה.
זה עורכי דין.
אני עובד איתו הרבה.
זה עורכי דין.
אני עובד איתו בלי סוף.
זה קריאייטיב.
אני רוצה שאני אספר לך משהו. אני גם מתמודד איתו. לא פעם ולא פעמיים כדי לראות את החדות שלי.
לא, אין ספק שאתה אדם יותר חד.
אני מתמודד איתו, וברוב המקרים אני יותר חד ממנו.
ברור, אבל זה רק התחלה.
אומרים שתוך שנה, שנתיים הוא יהיה יותר חד ממנו.
ברור, עכשיו זה כלום, זה תינוק.
אני מספר משהו למאזינים.
הוא לומד לבד.
אני מספר משהו למאזינים כמעט כל יום. פעם, פעמיים ביום אני מתמודד, ובינתיים אני יותר טוב.
מחכה.
אבל...
דבר עוד שנה, שנתיים.
בדיוק. העניין הוא שהדור הזה...
אתה יודע איזה כמה כוח מכונה יש שם?
בדיוק, בול.
וכמה ידע הוא מביא מהעולם?
זהו, עכשיו, הידע הזה הוא בסך כל ידע שיושב על ידע. ואני חושב שצ'אט GPT, שאליי אגב מדבר, כי אני גם נעזר בו וגם רב איתו, בכוונה אני רב איתו, אני חושב שתוך כמה שנים הוא יעלה עליי. ואותי זה גם מטריד כמוך.
תראה, הנושא של AI, artificial intelligence, הרי זה נוסחאות שלומדות לקבל החלטה. מסמך מידע. הם אפילו לא יודעים מה קורה בפנים המכונה האלה שיצרו את המכונה. אז עכשיו, ככל שאתה מזין לו יותר מידע, ככה הוא נהיה יותר חכם. אתה מסכים איתי? עכשיו הוא בהתחלה. יתחילו להזין לו עוד מידע, עוד מידע ולהתקן אותו בזה שלו, גם שלא תהיה הטעיה מגדרית, כי יש עכשיו הרבה הטעיה מגדרית. יעשו כל מיני דברים, את הדיוקים. ישימו אז גם את, כמו שאנחנו יודעים, את כל האבטרים וכאלה. אתה ראית מה שקרה היום בשבוע שעבר, ראו בטלוויזיה, הם לקחו את יונית לוי, עם אבטר של יונית לוי, בכלל לא הגיע לאולפן. צילמו אותה בזה, עשו אבטר שלה עם ליפסים, נכון? רק בגלל שהליפסים עדיין לא מדויק, אבל הוא יהיה מדויק. לקחו את הקול שלה, סימפלו אותו לטקסטים שלמים שהיא בכלל לא אמרה אותם, עם אבטר שלה.
תדעת כמה זה מסוכן?
זה סכנה, זה פייק, אנחנו נחיה בעולם של פייק.
סכנה אמיתית.
וצריך להכניס, אני אומר לך, צריך עכשיו להתחיל ברגולציה.
בגלל שמחר גלי בן שמחון, מישהו יכול לקחת אותה, ולהלביש עליה דברים שלא יהיו ולא, ואז את צריכה להגיד שאין לך חוק.
נכון.
סכנת נפשות.
עכשיו לא רק זה, אם לא יתחילו לקבוע פה רגולציה.
ואגב, מי שבודק את הסכנה הזאת, בעצמו לא מבין טכנולוגיה, את מבינה את הסכנה הזאת?
אגב, מה שאני חשוב לי כרגע, שמדינות מה שמוצאות עכשיו בעולם, להוציא חוקים של עבירה על החוק, חוקים פליליים, להכניס 20 שנה לכלא, על פייק. לייצר מציאות מדומה שהם לא מודיעים לאנשים, שזה אבטר, שזה מכונה, ושזה אין מה לעשות, הם צריכים להתחיל עכשיו לייצר רגולציה, ששקיפות, שיהיה ברור שמדובר פה בבינה מלאכותית, ומדובר פה במכונות, וזה לא אמיתי, כי אחרת הלך, אנחנו נחיה בעולם שהלכה הדמוקרטיה.
צריך לעצור את הבינה
הדמוקרטיה. כן, עם רגולציה. רגולציה וחקים ולהכניס אנשים לכלא. אין מה לעשות. זה ממש שקר.
חושבת שזה ירתיע את המרוץ המטורף הזה?
אין ברור, אם יהיה חוקים, אם יהיה יחידות סייבר.
זה מאוד מפתה הרבה מאוד אנשים, אנשי
הייטק. לא מנה, אין בעיה.
זה העולם.
ברגע, אי אפשר לעצור טכנולוגיה.
כמו המטבעות הדיגיטליים, שאי אפשר לעצור אותם. לא משנה כמה נילחם
בהם. אי אפשר לעצור טכנולוגיה. אפשר, זה עבירות. זה סוג של עבירות פליליות מזן חדש, שמחייב יחידות אמיתיות, קודם כל רגולציה אמיתית, ויחידות אמיתיות שמבינות בזה, שנגמר, שמיירטים אותם בשנייה. מיירטים אותם בשנייה, אתה זוכר את הסרט, את ה-Minority, Minority Reports. אתה זוכר את זה שהם יודעים על עבירה שהם הולכים לעשות, את היחידה הזאת, בדיוק כזה. אני יודעת שזה נשמע science fiction, אבל בדיוק כזה, הם יודעים מי הולך לעשות עבירה. אשמח כל מיני, עוצרים אנשים לפני שהם עשו את העבירה. זה מטורף, אבל לשם אנחנו הולכים.
תגידי, לאורך הקריירה חשת איזה משהו ש... ראית אותו ככישלון שלך, אישי?
קודם כל אין כישלון, יש תוצאה לא טובה. כל התוצאות הלא טובות שלי, הן שלי אישיות, אני אחראית עליהן, ואף אחד לא שתה לי, ואחרי הייתי צריכה לזהות. הכל, למשל, היה לי הרית המיזם הזה של טיבי מול. באתי עם ארוגנטיות, וחשבתי שאני יודעת הכל. הייתי סמנכ"לית בכמה חברות במשק, איזה יופי, מוכשרת עם תואר שני.
היום את לא ארוגנטית?
אני ארוגנטית אני לא חושבת שאני ארוגנטית היום.
לא, כמעט שבאת עם ארוגנטיות, זה השתנה?
אז, בטח, אז. זה, אני מדברת איתך לפני... סגרתי איתי ב-96.
זה הגיל, 20... זה הגיל גורם לנו להיות
פחות ארוגנטים? זה לא, זה הניסיון, זה לא
למה?
הגיל.
למה ניסיון גורם לנו פחות
ארוגנטים? רק המשברים האלה, התוצאות הלא טובות, אני לא קוראת איזה כישלונות. תוצאה לא טובה. רק הכישלונות האלה מלמדים אותך על עצמך, ועל מה אתה יכול, מה אתה יכול. אנחנו הרי מותחים את קצה גבול היכולת שלנו. כשאנחנו צעירים, אנחנו אופטימיים, ואנחנו יכולים הכל, אז עמדנו תואר שני, ונתנו לנו חד-חד, והיינו סמנכלים, וקיבלנו את זה, כי כולם מפרגנים, אף אחד לא... אבל מה קורה אז? כשאנחנו מתחילים להאמין לשקרים שאנחנו מספרים לעצמנו, שאנחנו באמת טובים ובאמת חזקים וכאלה, אז אנחנו מייזים עוד קצת. זאת אומרת, אנחנו מותחים את גבולות היכולת שלנו, ואז אנחנו נפגשים, כמובן, עם אנשים יותר חכמים באמת, ויותר מצליחים באמת, כי באמת הגענו למקומות שאפילו לא היינו מוכנים אליהם, ואנחנו יכולים פף כפה על הראש, מי אתה ילד קטן כזה? הרי אתה לא מבין מה אתה אומר בכלל. העזת יותר מדי, לא גייסת צריך את השרירים הנכונים ואת הכלים הנכונים, תחטוף מכה על הראש ותיפול.
נכון.
אז זה נובע מארוגנטיות, מנאיביות, מחוסר ניסיון. אבל זה טבע האדם. אנשים רוצים להתקדם, אנשים רוצים להתפתח, אנשים רוצים לגדול ולצמוח. הם לא מסתפקים באיזה הישג, הם רוצים עוד פסגות ועוד דברים שירקשו אותם. וזה טוב, השאיפה הזאת היא להיות יותר טוב.
את ידעת להרגיש את פחות ארוגנטית עם הזמן?
אני ידעתי להרגיש, אני הבנתי שאני לא יודעת עוד כלום ממה שאני מדמיינת, וכל פעם שאני יודעת היום, שככל שאני מתבגרת, שכל כך הרבה דברים שאני לא יודעת, אני יכולה לעשות the best I can do מהידע שלי היום, אבל ממש לא, 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 לא את המחשבה שאני אכבוש את העולם ואני אצליח. היום יש לי הרבה יותר פיכחון לגבי הדברים האלה, ולגבי המסוגלות שלי להגיע למקומות האלה, כשהייתי צעירה, דמיינתי שאני יכולה להגיע. ואני אומרת, אם זה יקרה, זה יהיה טוב, ואם לא יקרה גם פה.
תראה שאני עד היום, או היום שאני קם בבוקר, אני אומר, קודם כל, יש לי אנרגיה מטורפת, כאילו התחלתי את הקריירה, שזה קטע. וגם אני כבר עשיתי, וגם אני מסביב עברתי את גיל 40. ועד היום שאני קם בבוקר, אני אומר, אני עוד אצליח. אז אומרים לי, תראה, כבר טיפה הצלחת, אני עוד לא עשיתי שום דבר. וזה לא מזויף, כלומר, זה לא בגלל שזה מצלצל טוב, אלא בגלל שזה ה-state of mind שלי, והוא לא היה ככה.
אתה מרגיש כאדם מוצלח? הוא מצליח?
אני מרגיש שאני מחפש להיות יותר ויותר שלם ממה שטוב לי ומה שאני עושה.
ואם אני אמרת לך, this is the best you can do.
אין מצב, אני לא מאמין בזה.
לא, אז אם אני אמרת לך, אבל this is as good as it gets, אתה מכיר את הסרט הזה, נכון?
בהחלט.
מבחינת גוד.
אז התשובה היא עוד פעם, אז אני אתנגד לזה. כלומר, תחזרי ותגידי ואני אתנגד.
אתה יודע מה אני מפחדת היום?
לא, אני אגיד לך למה.
לא להעריך את מה שיש היום.
לא, זהו, זו נקודה. מצד אחד אני בעשייה מתמדת, ומאוד נהנה מזה, ומחפש כל הזמן איך אני עושה קצת יותר טוב, קצת יותר נכון, קצת יותר יעיל. בסוף אני מבין שכמות האנרגיה של כמות הזמן שלי מוגבלת, ואנחנו גם לזמן שאול. מצד שני, אני כאילו מסרב לקבל כל חיי מגיל 0 ועד היום, ואני מניח שעוד הרבה שנים קדימה, אני מסרב לקבל שזה הכי טוב או הכי נכון לי, כי א', אני לא באמת יודע, כי אני זז כל הזמן, וזה גם מה שאני אומר לאנשים שמדברים איתי, אתם רוצים להצליח, לעולם אל תעצרו. לעולם אל תעצרו. אין, ברגע שאדם מוצר זהו.
התמדה, בוא נגיד לא עצירה, התמדה, כי אפשר לעצור מדי פעם ולעשות את זה, להתמיד.
לא, ברור, לעולם אל תעצרו, לא ברור מה של לעצור לשום, אבל התמדה, להתקדם, לחפש, לזוז.
התמדה זה מפתח להצלחה.
נחישות, דיברנו על זה מקודם.
זה המפתח.
בשאלה האחרונה, כי כבר אנחנו צריכים לסיים, לצערי.
מה, זה נגמר השעה?
כן, השעה נגמרה כבר, נכון?
כמעט
שעה.
וואו, כן, מהר.
שאלה האחרונה שמאוד מעניינת אותי היא, נניח שהגעת היום למקום שאת אומרת זהו, אני רוצה לעשות עוד דבר אחד משמעותי, ואחרי זה זהו, אני רוצה ללכת לחוף הים, אני יודע שזה לא יקרה. זו התחושה שלי, ונניח שכן. מה הדבר האחרון שהיית רוצה לעשות? איפה היית רוצה להשאיר אותם?
וואי, זו שאלה קשה, אני לא חושבת שאני יכולה לענות על השאלה אותי. אין לי דבר אחד.
שלושה דברים. מה את חושבת שזה החותם שהיית רוצה להשאיר? וזהו. בסוף יהיה זהו לכולנו. ובני אדם.
וואי. אני, האמת היא שכאילו אני רוצה לשנות תודעה של נשים, במובן הזה.
את עושה את זה היום.
לא, אבל אני רוצה...
מה עוד לא עשית?
אני רוצה למנות ראשת ממשלה.
מדהים.
אני רוצה אישה. שתהיה ראשת ממשלה בארץ.
כבר היו לנו המון כאלה בהיסטוריה.
לא, רק גולדה היה לנו רק.
גולדה בישראל.
לא, בישראל אני רוצה.
יש דוגמאות בעולם רבות.
בישראל אני רוצה לראות ראשת ממשלה.
תהיה ראשת ממשלה.
כן?
אין לי ספק. לא, אין לי ספק. תהיה ראשת ממשלה, אני לא יודע כמה שנים ייקח לי. תהיה.
אני רוצה אבל לראות את זה.
אבל שתהיה ראשת ממשלה, מה תראי בזה? חוץ מהעניין הזה
שצערו איזה מפריע לי. אז אני אראה בזה שאנשים יתעוררו בארץ. אני אראה בזה שאנשים יתעוררו, אני רוצה להאמין שרוב האנשים יצביעו לה.
חושבת שאם מישהי תעמוד בשלטון, שהיא לא שרה ממש, אם
אני רוצה לראות התגייסות של נשים, אני רוצה לראות התגייסות של נשים בארץ, כל אנשים מכל המגזרים, ימין, שמאל וכאלה, שמצביעות לאישה ולא לגבר. ואני רוצה להיות חלק מהתהליך הזה.
אז אני רוצה להגיד לך משהו.
וגם לגברים שמצביעים לנשים. אני רואה, אני יותר ואתם פוגשת את גברים שאומרים, אני רוצה ראשת ממשלה.
אני
אבל אני רוצה את הנשים, ששם יש בעיה לפעמים.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. משהו לפרוטוקול, מה שנקרא שהקשיבו. שהכרנו וקראתי עלייך וכדומה, חשבתי שהשיחתי לה בכלל למקומות אחרים. והיא הלכה למקום מדהים שקשור לנושא של השיחה. וזה היה מדהים בעיניי. ומתי שתרצי שאני אבוא ואני אהיה שם, אני אהיה בשמחה, כי אני באמת מאוד מאוד מאמין, ואני גם מאוד פמיניסט, אני כאילו ידוע בזה. ואני קצת, יש לי את החשיבה שלי, שבאמת הדברים צריכים להיות מטופלים מאוד מלמטה, כדי שבכלל לא נגיע לשיחה. אבל זה כנראה ייקח עוד הרבה מאוד שנים, אבל אני באמת מברך אותך על, קוראים לכל, האנרגיה המטורפת הזאת, ועל השיחה המדהימה הזאת, וגם על מה שאת עושה, כזה משהו שהוא בעיניי לא טריוויאלי. אנשים, הרבה אנשים מדברים, את גם עושה את זה.
כן.
בפועל שלך, בארגונים שהקמת. ובאמת, תודה
לפנטרה,
רבה.
לפנטרה, עכשיו הם מוזמנים כולם לבוא לפנטרה. תעשה לי
כולם לבוא ולסיום. כן. איפה אפשר להשיג אותך? אם יש רוצה לראות אותך, לקרוא, לשמוע.
יש את הטלפון שלי, אפשר להתקשר אליי. באופן אישי, אני מאוד זמינה, מאוד נגישה, מאוד זמינה. פשוט הטלפון שלי מופיע, אפשר להתקשר גם לפנטרה, ויעבירו אתכם ישר אליי.
מעולה. תודה רבה על השיחה המדהימה.
תודה רבה.